הנושא של החרב הוא נעים ולא נעים ומה שביניהם. ואני אשלים קו עם בת אל. אני אספר את תחילת הדרך שלי. ואני לא יכולה שלא, כן, ממש מרגישה היום ככה בקבוצות היום, זה מאוד התעורר, שבעיקר לנוכח הגיל הצעיר, שמצויים פה לא מעט. וכשאני פגשתי את התרגול בפעם הראשונה, הייתי בת 23, סקנה יחסית לבטל. ואני פגשתי בתקופה ש... המושג מדיטציה, בודיזם, בודה, לא היה בכלל נגיש, בטח לא בארץ, ולא ידעתי שום דבר. וכמו שנאמר פה לפני יומיים, מה שנקרא כשמטיילים ועושים דברים, אז אומרים, אני אעשה גם. עכשיו, זה היה די, דרך אגב, זה היה די מחתרתי, זה לא כמו היום. במקרה שמעתי על זה ממישהי, זה לא משהו שהיה... פופולרי בקרב המטיילים באותה תקופה במזרח, ממש לא. כי באותה עת, אותה תרגול של גואנקה עוד לא היה כל כך נפוץ, אז זה לא היה ככה מרכז בכל מקום. והייתי מאוד סקרנית. אז נכנסתי למנזר. לחודש. כן, בדיוק. זאת אומרת, לא היה לי מושג של כלום. היה הרבה מאוד סממנים חיצוניים, זאת אומרת, הייתי צריכה לנסוע, לקנות בגדים לבנים, כל מיני תקסים לעשות. ובאמת, אני אומרת, ממש שום מושג, אבל מה שכן הייתה סקרנות. ואני רואה עד היום כמה הסקרנות הזו היא איכות ממש תומכת. והתחלתי לתרגל, וכמובן בכלום זמן מה מופיע? כאב, רגל נרדמת. רגל נרדמת, מה עושים? הוכים. אז מה זה בוכים? באים למורה שם, תבינו שזה ככה, אנחנו מדברים על 12 שעות מדיטציה ביום, בהתחלה. אחר כך זה עובר ל-16, אחר כך... ובאתי, אני זוכרת, היה לי פגישה, כל יום הייתי צריכה לפגוש את המורה, והוא כמו היה צריך לבדוק אותי, לא באמת, לא באמת ראה אותי, לא באמת הקשיב לי, אבל היה צריך לבדוק מה קורה לי רק. אם בכיתי זה היה סימן טוב. ואני באה ואני אומרת, כן, אבל לא עניין אותי שום דבר, אני אומרת, כן, הרגל כואבת, כל מה שרציתי שהוא ייקח לי את הכאב ברגל, כאילו תגיד לי מה לעשות שלא יקרה אחד. והתשובה, וזה אני תמיד מספרת, אני עד היום בשוק שהמשכתי אחר כך, התשובה שלו הייתה, This is show you the suffering of life. עכשיו, אני חושבת עליו, באמת, הייתי בתקופה יחסית באמת טובה בחיי, טיילתי, חזרתי מאוסטרליה, בניו זילנד, חיים היו נפלאים, גיליתי עולם, ולא הבנתי על איזה סבל הוא מדבר. ולא היה קשר, דרך אגב, כמו אצל רובנו כאן באולם, לא היה קשר בין הסבל הזה לסבל של העולם. כאילו נתק. ואני מספרת את זה מכיוון שאני, זה פשוט אני אומרת, זה הזיכרון הזה של הצעיר ורענה, כמה צעירה ורענה, ולא הבנתי על מה הוא מדבר, מה פתאום סבל, איזה סבל, הכל נפלא בחיים. רק הרגל כואבת, חוץ מזה הכל בסדר. והרצון שמישהו ייקח לי את הלא נעים הזה. אז המשכתי, כי נחישות גם הייתה לא רק סקרנות, שזה משהו מאוד נחוש. ואמרתי, כל הזמן היה לי את בפנימיות שלי, אם רק לא יכאב לי, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. עכשיו, אני אגיד יותר מזה, לא היה לי מושג מה זה מדיטציה. תרגלתי, ולא היה לי מושג מה זה, מה אני צריכה להרגיש, מה צריך להיות, מה זה הדבר הזה. כבר ניסיתי לחקור. אז הסתכלתי מסביב, לא היה הרבה במה לראות. יום אחד, אני זוכרת, ישבתי באיזה ערב, אני ועוד אישה ממש סקנה, באולם כזה, זה נקרא שם, בתאילנד זה נקרא סלה, זה המקום שאנשים עושות את הצ'אנטים, וראיתי אותה עושה, שמה שקורה לה במדיטציה זה דבר כזה. אז אמרתי, אה, זה מדיטציה. כל היום שלי למחרת נראה ככה. כל היום הייתי ככה, אז אמרתי, כנראה שזה מדיטציה. מזכרת בזה, בקיצור, אז זה החיפוש הזה, ואני מאוד מזדהה, אני שמעתי אתך, אני שומעת וראיתי את הרצון שלכם למקם, חלק מכם, למקם, אני עושה בסדר, אני לא עושה בסדר, איפה אני ממוקם על הרצף? יש איזשהו רצף, אוקיי? והאמת שאין דבר כזה. עכשיו, אנחנו לא מכירים מקום שהוא לא על רצף, ושהוא לא ביחס ל... כל מחפשים את היחסיות ל... איך אני ביחס למשהו אחר? באמצע, במרכז, בצד, אני עושה בצד, אני לא עושה... הוא שיושב ככה, הוא שיושב ככה. אני זוכרת שיום אחד פגשתי מישהו, וזוכרת שישבנו באיזשהו... בריטריטים ביחד, וישבנו באיזה מסעדה. פתאום הגיע מישהי שאני מכירה מתובנה, ומסתבר שהייתה מנהלת המשמרת. הוא כל הזמן סיפר לי על אותה בחורה שהייתה השראה עבורו באותו ריטריט, שישבה ככה, והכל היה מושלם אצלה. ואז יצאנו מהמסעדה ואמר, אני חייב ללכת לדבר איתה. להגיד לה את זה. היא אומרת לה, נורא שמחה שאתה אומר, כי כל כך סבלתי שם. זה היה, איזה השלכות אנחנו עושים ודמיונות, ומה יש לאחר לעומת מה שיש אצלנו. אז ככה, אנחנו נמצאים בשדה הזה של התודעה שמתעתע. אוקיי? ואני תכף ארחיב על זה, אבל באמת, זה החלק הזה, אם לא היה לי גוף, הכל היה בסדר. אם לא היה לי גוף ולא היה לי כאבים, באמת, זאת הייתה התפיסה. דרך אגב, הרבה מאוד זמן. אם לא היה גוף ולא הייתה התודעה, הכל היה בסדר. ואז הגיעו המחשבות. ומגיע המחשבות, הגוף כבר היה שקט, כבר למדתי איך להרגיע אותו, כי למדתי, אתם יודעים, זה בדיוק מה שקורה, הטיפוח של המיומנות הזו שאנחנו מדברים עליה, משהו קרה. אבל אז עלתה לי מחשבה שאני חייבת לעשות שיחת טלפון, יש משהו שאני חייבת להגיד למישהו. ואני מוצאת את עצמי, עכשיו תאילנד, באיזה מנזר, אני מוצאת את עצמי בשעה 6-7 בערב רצה למורה הזה, ש... הוא היה יותר באמת טכנאי מאשר מורה, אבל הוא רץ אמר אותו, אני חייבת לדבר, הוא אומר לי, everything is okay, everything is okay. ואני אומר, לא, אני חייבת שיחת טלפון. וזה דרך אגב, זה באמת הסיפור של הדבר הזה שנראה, ההצמדות הזו, ונראה שאני עושה מה שאני חייבת עכשיו לעשות, וזה כאילו לא ירפה ממני, ובאמת, לא הייתה ברירה, לא היה טלפון, זה דרך אגב, טרום עידן הסלולרי בכלל, אז אני כזו עתיקה, בו מידה נסלולה. וזהו, והמשכתי. באיזשהו שלב, אני הייתי מרותקת. זה אחד הדברים שקרו ביחד, כן, סקרנות, נחישות, ופתאום הגיע גם המקום הזה שתודעה מרתקת. מה שקורה מרתק. פשוט מרתק לראות את הגירוי והתגובה, לראות את הדברים, איך הם קורים. ושזה לא קשור, זאת אומרת, התחלתי לראות שזה לא קשור, יש משהו פתאום לחקור את התודעה, פתאום כל מה שקורה לי ביום יום, אפשר גם לראות את זה. אפשר לראות איך הדברים מתרחשים, וזה, מבחינתי, אני קראתי לזה אז חקר מוח, ממש יכולתי, זה היה מרתק ביותר. הסתיים לו החודש הזה, המורה הזה אמר לי שלא עברתי אותו בהצלחה. הוא היה כזה, הוא היה עושה טיזינג. המורה שעושה טיזינג, אבל היה להם איזושהי שיטה כזאת, ושלושה ימים ללא שינה, ואני המשכתי 5 ימים, אחר כך הוא אמר לי, you didn't succeed. בקיצור, זה דרך אגב, אחד הדברים המעניינים, מכיוון שרק המשפט הזה, אפרופו שאיפות, אמרתי, אני חייבת לחקור את זה יותר. ממש, כאילו, המשהו הזה של לחקור יותר ולחפש. וקח לי איזושהי תקופה, חזרתי לארץ, עשיתי שוב עשה, חזרתי, ולשמחתי, בעזרת, מה שנקרא, בעזרת חבר, מצאתי מקום אחר לתרגל בו, עם מורים ערביים, ובאמת היה הסבר, כי תבינו, כל מה שאנחנו מדברים פה, אני לא קיבלתי... באמת, אני לא חושבת שאנחנו מבינים כמה במסורת המזרחית, מושג של שאלות הוא כמעט לא קיים, מכיוון שההתמסרות היא כל כך גדולה, ויש משהו שפחות מופעל מהשכל, כמו שאצלנו. כאילו, אם אני אבין, אני אעשה, ואם אני אבין מה את צריכה לעשות, אז אני אתמקם. משהו כל הזמן כזה, ואת זה יכולתי לראות אחר כך אצל המורה האחר שלי, שאני עד היום כל כך שמחה שפגשתי אותו, שפעם ראשונה הגעתי למנזר הזה, ופתאום מישהו ישב והסביר לי, הייתי בשוק, שפשוט יושבים מסבירים לי משהו בכלל, חוץ מלהגיד לי שזה סבל, וזה תופעה חולפת, וזה עוד מחשבה, פחות, אלה מה שקיבלתי בחודש. אוקיי? זה פחות או יותר חוץ מההנחיות הטכניות של איך לשבת, או כמה לשבת, וכמה ללכת. ואני חושבת שלשמחתי אני יכולה לומר שהיה שם מספיק טריגר שאני אמשיך וחקור. כי זו הייתה מתנה מאוד גדולה, זאת אומרת, המקום הזה של חודש בזון לא מוכר, מספיק צעירה כדי להתמסר, בלי חיים מה שנקרא משל עצמי. עדיין לא היה לי שום חיים בוגרים, ולכן היה את הסקרנות הזו והחקירה של פשוט להתמסר לתרגול. אז זה ככה על תחילת הדרך, ובמקום של... אני מאוד מבינה, ויחד עם זאת, ואת מבינה את הצורך לדעת, ולפעמים כדי לדעת שהידע הוא לא תומך באמת. לפעמים לוקח אותנו עוד ספקולציות, כי על כל שאלה יש עוד שאלה. ובאיזשהו שלב הבנתי, אני חושבת שאמרתי את זה היום, לא יודעת אם בקבוצה או למישהו באופן אישי, שאחד הדברים שככה הבנתי באיזשהו שלב, שאם יש לי שאלה, אני צריכה לשבת. אם יש לי תשובה, אני גם צריכה לשבת. זאת אומרת, לא משנה מה, אנחנו הרבה פעמים אומרים, הנה השאלה, רק אם אני אפתור את השאלה, שבי. הנה יש לי תשובה, מצאתי, שבי. זאת אומרת, יש משהו שאנחנו הרבה פעמים רק מחפשים במה לאחוז. וכשאנחנו מחפשים במה לאחוז, זה בדיוק ההפך מחופש. ברגע שאני מסתובבת, הנה יש לי, זה עוד איזושהי צמדות, או איזשהו משהו להגיד, יש לי. שנייה אחר כך הוא יכול להיעלם בדיוק כפי שהוא הגיע. אוקיי? ולכן גם הצורך הזה, אם מדי פעם הוא עולה לכם, תסכימו גם את זה לשחרר. אז זה באישור קו עם בטל. ובכל זאת אנחנו, יש משהו על הכרית שקורה, והוא הרבה, מה שנקרא, נסתר מן העין ומן הידע שלנו. הדברים שמתפתחים בצורה שרק... בצורה סמויה, מכיוון שהם מתפתחים בתודעה. וכמו שאם נחשוב מתי או איפה בתודעה התפתח בנו, אם למישהו יש מושג, מתי התפתח בנו בתודעה, מה אני אוהבת ומה אני לא אוהבת, מי אני, בהגדרות שלנו, אם אנחנו יודעים להגיד, שם התפתחה בי בתודעה, מתי התפתח בי, לא יודעת מה, דימוי עצמי כזה או אחר. אוקיי? זה דברים שמתפתחים, הם קורים בדבר גורם לדבר, רק שיש לו כאילו איזושהי מסה קריטית שאנחנו מגיבים אליו בעולם. ואני רוצה לומר שמי שמכם שיחקור יותר ויתרגל יותר, זה בעיקר פה בדרך תרגול, הבודה דיבר הרבה מאוד על פיתוח של מיומנויות, על פיתוח של איכויות. אנחנו אולי מחר נדבר על זה יותר בהקשר נוסף, אבל... את הריטריט הזה הקדשנו לפיתוח, ואמרנו, הפיתוח של הכוחות. כי הרבה פעמים אנחנו מזכירים את האורחים, כן, הגורמים המעכבים, את אלה שבאים למשל, באלה שלוקחים לנו את שדה הקשב, משתלטים לנו על הנוכחות, מנחיכים את עצמם ושולחים אותנו הצידה, ברוב המפגשים שקורים לנו בחיים ובמערכות היחסים, בכלל. והכוחות של התודעה, זה בידיעה, לדוגמה, שספק הוא חלק מהתודעה. ספק, דיברנו על האורח של ספק, ספק, וגם חוסר ביטחון הוא חלק ממשהו שמתפתח בתודעה. ולכן איכות של אמון, ואנחנו דיברנו בתחילת הריטריט על ההתמסרות, הזכרתי את ההתמסרות, והבודה מדבר על לטפח את האמון הבלתי מעורער. ואני יודעת שזה מאוד גורם לנו כבר לחששות, מה זה אמון בלתי מעורער ואיך אני לא אפול בפח, אבל זה לא אמון כן, במישהו, אלא בחוויה העכשווית. המוכנות שלי לשבת על הקרי, דיברתי על זה כמה פעמים, כאילו המקום הזה, unshakeable. כאילו לשבת ולהגיד, אוקיי, זה מה שקורה, מה שאני עושה. יגיע אותו ספק, תגיע אותו חוסר ביטחון, אני עושה בסדר, אני לא בסדר, אני מצליח, אני לא מצליח, יש משהו של האיכות אחרי. עכשיו, זה דברים מתפתחים, זה לא שאנחנו מתחילים עם זה. והאמון האיכות מאוד מתפתחת, תכף אנחנו נדבר על האמון האיכות מתפתחת, ומוזנת כל הזמן מתוך החוכמה והבהירות ש... על ה... גם עוד מצב תודעתי שהבודה ער לקיום, היה ער לקיום שלו, זה עצלות וכבדות. חלק מהתודעה שלנו, יש משהו בעצל, כבד, כאילו, כהה, שלא בא לו כזה. לקוח להרים את עצמו, לעשות את המאמץ. ואנחנו יודעים שיש שדות בחיים שלנו, כן, אזורים שלנו, שאין לנו כוח לעשות את המאמץ. ולכן הוא דיבר על האנרגיה, איזה חשיבות יש לאנרגיה, על הקרית. איזה חשיבות יש לאנרגיה. כשיש אמון, אז גם האנרגיה מגיעה. ולכן לאמון יש הרבה מאוד מקום. Okay? האנרגיה שמגיעה כדי, האנרגיה של סקרנות לדוגמה, שהזכרתי. סקרנות זו אנרגיה. משהו ש... כן? המכנות שלנו לראות על תוך הערות תשומת הלב. ומה זה תשומת הלב? למה תשומת לב זה כוח? מכיוון שתשומת לב היא האיכות שכאשר היא קיימת, היא מצמצמת את השכחה. ובטל הזכירו בשיחה הראשונה שלה את ששכחה, כן? היא דיברה על מיינדפולנס כמשהו של הזכרות, ושכחה היא חלק מהתודעה. חלק מהתודעה שלנו, בילד אין, קיימת שכחה. אז אנחנו לא יכולים לבוא, אוקיי, למחוק את האזור של השכחה, זה לא בידיים שלנו בכלל. אזורים שונים שאנחנו לא ערים. מה? בסדר גמור, אנחנו לא מדברים על טוב ורע, אני מדברת לדעת שזה מה שקיים. ולכן תשומת הלב זה אותו כוח שיותר ויותר כאילו כובש את האזור הזה של להיות ערים. פחות עם המסכים האלה שלא ער, חלק שלא ער. ואז מגיע האיכות של ריכוז, והאיכות של ריכוז היא באה, כן, לצמצם מה? את הסחת הדעת, את הקופצנות הזו, תודעה מוסחת, ותראו מה קורה. כמה, אנחנו רואים את כמה זה לא פשוט. את כמה המוסחות הזו בחיי היום יום, אנחנו בטוחים שזה, כן, זהו, זה החיים, זה עוזר לנו תפקד, אבל תראו כמה. והריכוז ככוח של ה, כן, שיכול לצמצם את מוסחות הדעת. המוסחות שלנו היא כל מה שאנחנו עושים, דרך אגב. רק מדיטציה. כן, לקרוא ספר, להתמקד בדבר, להתחיל משהו ולסיים אותו. אוקיי? תראו כמה המוסחות שלנו לא מאפשרת. זה לא ילך ויהיה יותר טוב בעידן, זאת אומרת, בשנים הקרובות. מכיוון שיותר, יש לנו יותר ויותר גורמים שמסיחים לנו את הדעת, ש... כן? גונבים לנו את הקשב, ואפילו בלי בחירה, זה כאילו מין אוטומט כזה, אמרו לי, אוטומט לבדוק מה יש בפייסבוק, אוטומט לבדוק מה יש במייל, אוטומט לראות את הוואטסאפים, זה כבר לא נתון אפילו לשיקול דעת, אין שם מישהו שמחליט. אלא זה כזה, זה קופץ, זה, כאילו התשומת לב שלנו זולגת, הריכוז שלנו זולג. Okay? ולכן ריכוז הוא כוח תודעתי. והכוח האחרון של החוכמה שלמעשה אחר כך מזין שוב, הוא כמו איזה אנרגיה כזו שאחר כך שוב מזינה את האמון באופן יותר חזק, ואז את כל השרשרת הזו שוב של הכוחות, ורק וככה הם הולכים וגדלים. החוכמה זה היא באה לצמצם את האשליה, את התעתוע. הרבה פעמים אנחנו בטוחים שאנחנו רואים את הדברים, מה זה הם בהירים לנו, והתעתוע, לא רק השכחה הוא חלק מהתעתוע, הוא חלק מהתודעה. לראות את הדברים לא ממש כהווייתם, דיברנו על זה כאן לא מעט. אוקיי? אז אני רוצה לדבר על הטיפוח, ואנחנו נמשיך על זה גם מחר, כי בעיניי חשוב לראות שגם אם אנחנו יושבים פה בעיניים עצומות, ובעיקר סובלים, משהו בכל זאת קורה. זה לא שאני מאדירה את הסבל, אני חושבת שאפשר גם להפסיק אותו, אם נסכים לראות אותו. אני חושבת ברוב הזמן אנחנו לוקחים את הסבל כאיש, בדיוק כמו ש... אני חושבת שהסיפור שסיפרתי הוא ככה, לא ראית, אין קשר בין הכאב לסבל. אין קשר, יש נתק. יש כאב פיזי, הסבל שלי לא קשור, הסבל שלי זה בגלל שאני יושבת פה במדיטציה, זה לא קשור לחיים שלי, זה לא קשור בכלל לגוף. אגב, המוכנות שלנו להסכים לפגוש את אי הנחת. אבל אני, שוב, אני אחזור על האיכויות ולטיפוח, מכיוון שבאמת יש משהו, כולל הסקרנות, כולל החקירה כאיכות, כאיכות תודעתית, היא לא מובנת מאליה, כולל הסבלנות של פעם אחר פעם אחר פעם. Okay, אלו איכויות. אין, אנחנו לא צריכים להקל בהם ראש. איכויות. ועוד לא מעט איכויות שמדוברות כמו נחישות, כמו ויתור, כשאנחנו מדברים על ויתור, זה עוד איכות תודעתית. והאיכויות התודעתיות האלה הן גם אלו שמשפיעות לנו בסופו של דבר, על ההוויה שלנו, על האופן שבו אנחנו פועלים בעולם. כי אם האיכויות האלו מפותחות בתודעה, אז יש להן ביטוי בחיי היומיום שלנו. אוקיי? ואני מאוד מקווה שמחר לא נשאל, אוקיי, אז איזה איכויות, לא תשאל השאלה, אז מה יש לי עכשיו? אוקיי, מה השגתי? אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו רק יכולים לזרוע זרעים ולהשקוט אותם. אבל לפחות לסמוך בזה שהזרעים שאנחנו זורעים, הם, כמו שאמרתי היום באחת הקבוצות, הם יהיו גם הפירות שאני ארצה לאכול מהם. ועכשיו אני רוצה לדבר על הזרעים. יש מה שנקרא שורשי הסבל בתודעה. וכשאני מדברת על התודעה, אני רוצה להזמין אתכם כרגע לראות את הסיפור בתודעה רחבה. יש את התודעה האישית, אבל אין הבדל בין התודעה האישית לתודעה העולמית. אין הבדל. והכוחות שפועלים בתודעה הפנימית הזאת, המיקרוקוסמוס, באותו דבר פועל במידה בחוץ. אחד השורשים, השורש הראשון לצורך העניין, כי אין להם באמת אין ראשון, שני, שלישי, מתוך השלושה זה השורש שאיבה, תוקפנות, סלידה. ודיברנו על זה, כן, מה קורה שיש משהו לא נעים? התגובה האוטומטית הזו. Okay? שמשהו לא נעים, איזה תנועה פנימית, עכשיו אני מדברת על תנועה שלנו, אבל... אתם יודעים, זה קורה בין מדינות, זה ככה קורה עם כל האימותים בין השכנים שלנו, בין אלינו לשכנים שלנו, נקרא בנייברהוד, לבין השכנים שלנו במזרח התיכון, לבין העולם. רוסיה טסה מעל טורקיה, מלחמה. לא נעים, לא משנה למי, ארדואן, לא ארדואן, אבל קרה משהו שהוא לא נעים, ודווקא יש שם הכרזת מלחמה, כן? שורש הזה של איבה וסלידה, תק יוצא החוצה. אנחנו רואים את האלימות המהירה שיוצאת גם כן ב... דרך אגב, אני לא באה לתת פה האשמות וזה, אני רק רוצה שנסתכל על המציאות, נפתח רגע את הראייה, שמספיק שאנחנו רואים נערה עם מספריים, זה עילה מספיק טובה. לא אגיד רק להקות אותה, אבל לסיים את חייה. כאילו השורש הזה הוא אוטומטי, ואני לא, שוב אני אומרת, זה לא בלתת ערך, אבל לראות עד כמה, אם אנחנו לא ערים לזה, אין לנו יכולת בכלל לעצור. Okay? כשמישהו פועל לא לסביעות רצוננו, איזה תנועה פנימית יש לנו? מה יש לנו להגיד עליו, על האופן שבו הוא התחנך, על הצורה שבו הוא מתלבש? לא משנה מה. כן? יש משהו פתאום שמתגייס. עכשיו, זה לא שם אצל מישהו, זה נמצא בכל אחת מהתודעות האנושיות. ולכן בחוף, כשמדברים על הבודה, שזה שהתעורר, הוא התעורר מהמקומות האלו שהם הפעילו. התודעה שלו התעוררה מהם. כי זה, זה, זה מקומות שאנחנו הרבה פעמים לא ערים, וגם אם אנחנו ערים, לא תמיד יש לנו מה לעשות, כמו שאנחנו מוצאים פתאום. איזה שיצאנו באיזושהי תוקפנות על מישהו, אתה אומר, רגע, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? לא היינו ערים לזה שיש שם איזשהו משהו שלא נעים שמפעיל אותנו, שנוכח בפנימיות שלנו, וזה רק פאק, ככה שזה יצא החוצה. אנחנו הרבה פעמים רואים, שומעים וקוראים כל מיני סיפורים שאנחנו אומרים, איך זה יכול להיות? אני זוכרת פעם, לפני די הרבה שנים כבר זה היה, שבארץ התפרסמה רשימה, באחד מהסופי שבוע, אספו את כל המקרי אלימות קשים שהגיעו למוות על שטויות כאלו. אז זה שביקש סיגריה לא נתנו לו כאלה, פה בארץ, לא? אני מדברת על לפני יותר מעשור. הריב על חנייה, כן? הריב על כיסא בים וכולי. כאילו, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו הרבה פעמים טובים, אבל זה יצא מאיזושהי תודעה נשית, הפעולה הזאת. אוקיי? וזו התגובה המאוד לא מבוסתת, נקרא לזה ככה, אומרים, זה הקיצון, אבל כן, הקיצון הזה, זה התנועה של התגובה של הלא נעים. מה קורה? אני פוגשת לא נעים בחיים, ובאיזה תגובתיות אני רוצה שזה יהיה לסביעות רצוני. ואנחנו צריכים בענווה, דרך אגב, במקום הזה, אנחנו צריכים להיות מאוד בענווה, כי אנחנו לא באמת יודעים, אלא אנחנו רק יכולים לשים לב, כן? לכן אנחנו רק יכולים לשים לב לביטוי הראשוני של תוקפנות. וזה, התוקפנות היא פונה, אין לה גבולות, היא פונה פנימה והחוצה באותה מידה. בהלקאות האישיות האלו, בשיפוטיות, ובאמת אנחנו יכולים לפעמים לצלול את עצמנו, על לא משנה מה קרה לא בסדר, ואיזה מבחן לא הצלחנו, או לאיזה עבודה לא התקבלנו, או באיזה מערכת יחסים לא הצלחנו להחזיק מעמד. וזה בזכות, לא כי יש לי אישור לזה, כי זה אני מותר לי, זה בגלל שהשורש הזה נמצא שם, הוא נוכח, התוקפן, הוא לא עושה הפרדה. אוקיי? ולכן, בתרבות הזו אין לנו את הזה של פנימה והחוץ הזה אותו דבר. לא אם פנימה זה מותר, כל עוד אני לא פוגעת בסביבה. כל פגיעה היא פגיעה. אז זה השורש הראשון. שורש שמביא איתו, ממש מביא את הביטוי של סלידה, תוקפנות, איבה. יש בו גם כמובן את המוטיב של הפחד. מה יקרה אם לא יפעלו לסביעות רצוני? וזה קורה לנו הרבה מאוד בעיתות כתודעה קולקטיבית אפילו, לאומית. זה קורה לנו בעיתות של, אפשר לראות את זה, בעיתות של סכסוך כזה, שקורה איזושהי התפרצות כזו, צוק איתן, כאלה. פתאום אנחנו כאילו אוספים את התודעה הקולקטיבית, ואנחנו פתאום מוצאים את ההזדהויות עם ה... כן? אני לראות שפתאום יש... מה קורה לנו שם? אצל כל אחד מאיתנו, דרך אגב, גם אצל השמאלנים, בדיוק באותה מידה, כמו כולם. יש משהו שם. זה לא משנה כרגע אם תוקפים את הממשל או את ה... זה לא משנה, יש תוקפנות. השורש הנוסף שקיים בתודעה, זה השורש שדיברתי עליו ככה, כן, של עצמה, של ההשתוקקות. יש בזה משהו של תאווה, של הרצון לעוד. וגם את זה אפשר לראות כשמסתכלים על התרבות הגלובלית, על המדינות האלו שחפשות עוד ועוד. לא מספיק להם, אז הן צריכות להשתלט על עוד מקומות. ועוד השפעות. Okay? אבל גם אצלנו. העניין הזה של הרצון לעוד. עוד נוחות. עוד כסף. עוד מהטעים הזה ועוד מהנעים הזה. כן? התנועה הזאת של נעים. אתם יודעים, דיברתי על לא נעים ונעים. ונעים עושה לנו את המקום הזה. בפעמים גם אנחנו מוצאים את עצמנו במין מיני או התמכות כזו, כי החיפוש אחר הנעים הזה, קשה מאוד להפסיק אותו. יש דימוי אני חושבת שזה קשור קצת יותר למיסטיקה הבודיסטית. של עולם של מה שנקרא Hungry Ghost. שמעתם פעם? מה? אני יום אחד ראיתי טטו כזה של, אצל, אצל הגיסה שלי. היה לה טטו של Hungry Ghost, לפי דעתי לא היה לה מושג מה זה. והאנגרי גוסט, הדמות שלהם היא כזו, ואני חושבת שהיא מאוד משקפת את החלק הזה של התאווה. אנשים קטנים ושמנים, עם פה מאוד קטן. עכשיו, הם לא מפסיקים לאכול כדי להשביע את הבטן הזאת שצריכה עוד ועוד. זאת אומרת, זה יוצא כל הזמן שהם צריכים לאכול, כי הפה מאוד קטן, הם לא יכולים להכניס הרבה. כן? ואז יוצא שהם כל הזמן רעבים, כי הבטן לא מסופקת. אוקיי? ואפשר לשים לב לתודעה הזאת שלנו, שבאופן קבוע לא מסופקת, או כשהיא מסופקת, היא מחפשת את העוד סיפוק. החיפוש הזה אחר עוד. וזה נמצא שוב בתודעה של כולנו, כן? שלא נתבלבל, אצל כולנו. חלק מאיתנו זה יותר מקבל ביטוי, אבל, חלק פחות, אבל זה קיים שם. כן? היה לי רגע אחד של שקט, זהו. עכשיו אני רוצה מזה, איך אני אעשה, מה אני אעשה, והחיפוש אחרי זה, והאכזבה שאנחנו לא מגיעים לזה. Okay? חשוב לי כאן לומר משהו, שלא, החלק הזה, הצמא והתאב, שהוא גם יכול לפתח התנהלויות של הרבה מאוד רכושנות, ומשם גם מתפתחת תאוות בצע. כן? אנחנו דרך אגב יכולים לראות את זה, מה שאנחנו קוראים שררה, אפשר לראות למה ראש הממשלה לשעבר נכנס לכנסת, לכנסת. לכלא השבוע. אתם רואים, יש שם משהו שעוד לא רוצה להאמין. כי יש משהו בכוח וברצון לעוד, ועוד, ועוד. יש משהו ש... כן? אז זה תודעה. והשורש השלישי זה השורש של הבלבול. זה השורש שאנחנו בעיקר לא יודעים מה קורה. שורש, משהו שנמצא שם זה גם חלק מהשכחה, חלק הלא ער. זה חלק הלא ער שלנו. זה, אם ניתן לזה צבע, אז הצבע שזה יהיה שקוף. אוקיי? זה, שיש בתודעה שם, יש לנו דברים שהם שקופים, אנחנו לא ערים עליהם. כמו אנשים שקופים. לא באמת שאנשים שקופים. הם פשוט לא מזמינים אותנו לתשומת לב. הם לא נעימים לנו ולא לא נעימים לנו, אנחנו לא רואים אותם. הם לא בעדנו ולא נגדנו, הם לא משרתים אותנו ואין לנו שום דבר להגיד, אז אנחנו לא רואים אותם. לא כי אנחנו לא רוצים לראות. כי תשומת הלב שלנו לא נמשכת, כי אין בהם שום דבר שמושך. כי אין לנו התנגדות ואין לנו משיכה. אותו דבר גם לדברים נוספים בחיים. ואנחנו צריכים גם פה להיות בענווה. ופעמים שכחה היא חלק מהתודעה. ובידיעה הזאת שככה התודעה שלנו, אז תפינו למה הטיפוח, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לפתח תשומת לב. בידיעה שגם דברים יחמקו מאיתנו ולא נראה אותם ונשכח אותם, ותוקפנות הלב והתאוות הלב, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט לשים לב. ולכן אני חוזרת מה שנקרא רגע אחד לנושא, עד כמה האיכות הזו ומה הפוטנציאל של תשומת לב לנעים ולא נעים. אותו מקום שכמרתי שכחה, אתם זוכרים שאמרנו שכשנעים התגובה היא, כן? של סלידה, של דחייה, לא לחפות, יוצא תוקפנות, כעס, טינה, איבה, פפה, פפה. נעים, אמרנו מה? ובלא נעים, בלבול, בניטרלי יש בלבול, אני בכלל לא יודעת מה אני מרגישה, אני לא יודעת אם אני נמצאת פה, אני לא נמצאת פה, אם נשמתי, לא נשמתי, אם זו שאיפה או נשיפה, אם הייתה מחשבה או לא הייתה מחשבה. אבל מה שאני רוצה לומר, כאשר הנעים, שהתודעה מתפתחת למקום הזה של היכולת להיות עם נעים, והיכולת להיות עם לא נעים, כשנעצרות התגובות, אני מדברת כרגע על התגובות של התודעה, אתם זוכרים שביקשנו לשים לב לתגובה האוטומטית של התודעה? כן? תוכלו? זה תשומת לב לתגובה האוטומטית, לא כתובה או רע, רק לשים לב, יש פה דחייה, יש פה משיכה, יש פה חיפוש. עכשיו, הפוטנציאל של התרגול הזה, זה היכולת להיות עם נעים ולהיות עם לא נעים בדיוק באותה מידה. ולאיכות הזו קוראים השתוות הנפש. היכולת שלנו לפתח, זה התרגול, שם זה מוביל, זה החופש. היכולת שלנו להיות עם הדברים כפי שהם, זה זה. נעים, לא נעים, אבל זה לא מעורר את התגובתיות הזו, לא של דחייה ולא של הצמדות, או משיכה, או חיפוש, או צמא. היכולת להגיד, יש פה נעים, זה נעים, זה לא נעים. ועדיין הפנימיות שלנו, שתבינו, זה גם, יש משהו בפנימיות, שהוא מאוזן, שקט, שלב, לנוכח הנעים והלא נעים. ותנסו לדבר את זה. ומה החוויה הזאת של... ודרך אגב, וזה לא אופתיות. כן? אני אגיד את זה לפני שאתם כבר הציניות והספק יעלו לראש, תגידו, אני לא רוצה להיות אופתית. זה בדיוק ההפך מהאופתיות. זה רגיש במחיל. יש משהו באיכות הזו שמאוזנת. יכולה להיות עם הדברים. שם יש חופש. זה המקום של חופש, זה המקום שאיכות החיים שלנו היא אחרת. שאנחנו לא פועלים רק מתוך התגובות האוטומטיות של התודעה. אלא יש טיפוח של המקום שיכול להיות עם נעים ולא נעים, ולאט לאט משהו קורה. אוקיי? משהו קורה, כי מתפתחת היכולת, מתפתחת באמת יכולת עמוקה של קבלה לדברים כפי שהם. לא רק מתוך הנעים והלא נעים. רוצה ולא רוצה, בעדי ונגדי. השדה הפנימי הזה שנפתח עושה הבדל מאוד משמעותי. ולכן הרבה פעמים אנחנו לא מבינים, ויש גבול כמה אפשר להסביר ולדבר בשבוע. אני ובטל, אני צריך להיכנס לרטריט שתיקה עמוקה. אבל יש גבול למילים, ולכן יש משהו בלסמוך על הדרך, ואני כן רוצה לומר, זה אפשרי. Okay? Okay, כשניסיתי, תנסו לדמיין מה זה להיכנס לארוחת צהריים, ושהתחושה היא, לא משנה מה יהיה שם, לא משנה מה יהיה אורך התור, לא משנה מה יוגש, וגם לא משנה מה לא יוגש. אוקיי? Okay? אם יהיה מלח או לא יהיה מלח. תהיה תחינה ולא תהיה תחינה. זה לא פוגם כהוא זה מהיכולת ליהנות מהאוכל. אתם יכולים לדמיין מצב כזה? אם לא, אז תדעו שקט שזה כאילו, זאת צריכה להיות השראה עבורכם להמשיך את הרגל. זה כאילו נראה הזוי, אבל תדעו שזה אפשרי. עכשיו אני מדברת, אני אומרת על האוכל פה, וככה היה לי פה, הכנתי דפים שלמים לתת לכם דוגמאות על תגובות שונות לאוכל, אבל אתם כבר יודעים את זה בעצמכם, כל אחד יודע על עצמו. מה קורה ברגע הזה של הכניסה ושל הצפייה, ואם הריח הוא מזמין, הריח לא מזמין, מה התגובה שלנו? Okay. זה היכולת שלנו ככה לראות, בין הנעים ללא נעים, איזה פוטנציאל קיים. Okay. וזה קיים מתוך הלראות, כי כשהתודעה רואה, היא רק צריכה להכיר את התנועה. זה בדיוק ההפך מלהתעלם, בדיוק ההפך מלשכוח, בדיוק ההפך מהתודעה, מהשכחה, אלא רק נשים לב, כי הרי זה לא אישי, רק נשים לב, יש פה תנודה. התודעה באה לידי ביטוי בתנודה הזו, בביטוי הזה, של אולי שיפוטיות ואולי כמיהה, או תשוקה. בזה אין סלף ובזה אין סלף. זה רק תנודה של התודעה, אבל בואו נסכים לראות אותה. ולכן גם איכות של כנות היא מאוד טובה. זה מה שקורה לי, זה מה שקורה כרגע. זה מה שקורה כרגע. בסדר? משהו מתפתח. למרחב של איזון וקבלה, שנקרא השתוות הנפש או אקווינימיטי. ויש בזה חיים שלמים של יכול באמת תפקוד ממקום אחר לגמרי, חופשי מהחיפוש אחר נעים ולא נעים. זה לפעול ממקום שהוא חופשי מנעים ולא נעים. אוקיי? מקובל עליכם? אז רגע, אני רואה, אני הבאתי איזה משהו קטן, אני רואה אם הוא עכשיו יפה לי. טוב, זה היה קשור קצת לתחילת השיחה, אבל אני חושב שזה קשור גם לאיכות של אמון וגם לאפשר לעצמנו על הכרית להניח לדברים. לא כל הזמן לחפש שאלות, לא כל הזמן למקם את עצמנו על הדרך. יש משהו בל פשוט כמו להביא טרס, להגיד זה הכל, תשומת לב, אני... המשפט, אחד המשפטים שהגעתי למורה שלי השני, למנזר השני, אז אמרו לי אחרי חודש, אמרו לי, תשמעי, האמת היא שאין יותר הנחיות. באמת אין הנחיות. אין יותר הנחיות. ההנחיה היא, be aware and don't cling. זאת ההנחיה. שימי לב ואל תצמדי. זאת ההנחיה. אנחנו פה הרבה פעמים ככה מתעסקים בטכניקה וככה, אבל במהות זאת המהות. המהות של התרגול זה לשים לב ולא לאחז, ולא להיצמד לדבר. Okay? זה משהו שאני רוצה ככה לומר לכם כגיידליינס. כי אם יש איזשהו משהו שאתם רוצים לבדוק עם עצמכם, לפני שאתם רוצים לכתוב פתק, או זה, או בבית, נכנסים לחפש בספרים, תזכרו, זה הדבר. שימו לב. להיצמדות. זה כל כך פשוט, ולכן יש משהו בהתמסרות הזו פעם אחר פעם. מסרגדת המערג' הכאב הוא פיזי, הסבל הוא מנטלי. הסבל נובע אך ורק מהיחזות או מההתנגדות. הוא מעיד על רצוננו לזוז, לזרום עם החיים. למרות שבכל חיים יש כאב, חיים נבונים וחופשיים הם מסבל. האדם הנבון מתיידד עם הבלתי נמנע ולכן איננו סובל. הוא יודע כאב, אבל כאב לא שובר אותו. אם ניתן, הוא עושה כל מה שביכולתו כדי להחזיר את האיזון. אם הדבר אינו אפשרי, הוא מניח לדברים להתפתח בדרכם. זאת אומרת שזה גם, אנחנו יכולים לעשות רק מה שאנחנו יכולים לעשות ולהרפות. אוקיי? עשינו מה שעשינו, מה שידענו, ועכשיו בואו נרפא. אז בואו נשב כמה דקות. תפשו לעצמכם פשוט להיות עם הקולות והצלילים. וגם עם איזשהו חיוך פנימי. אפשר גם חיוך חיצוני. תודה רבה שהקשבתם ואישרתם לשותף בדרמה. אנחנו נצא להליכה.